צד אחד, ראינו, אתם יודעים מה, רק נעלה את המצגת הזאת לפחות, כי... טוב, תגידו לי כשאתם רואים.
רואים.
טוב, אני רק מזכיר, ראינו שיש שתי דרכים להסבר נת בר נת. הסבר אחד, שטעם השני הוא לא טעם בכלל. הבשר נתן טעם בסיר, הסיר נתן טעם בדגים, זה טעם חלש, הוא לא נחשב בכלל לטעם, שזה הסבר אחד. הסבר שני, שזה נחשב טעם ממשי. אבל זה לא יכול להעביר את הטעם קדימה. וראינו שיש בזה מחלוקת בין התוספות לרמב"ן, שהרמב"ן סבור כטעם השני, ולמעשה, הקושייה לשיטה הראשונה, שזאת הראייה של הרמב"ן, שאם באמת, אז כאן אני חושב, שאם באמת, טעם, בכלל, אז למה באיסורים יש בעיה? אם הוא לא טעם, יש לך בשר חזיר, משלת בסיר, הוצאת את החזיר, משלת בו עכשיו תפוחי אדמה. אם אני אומר שהתפוחי אדמה האלה, אין בהם כלום, אז זה צריך להיות מותר גם באיסורים. זאת החושייה של הרמב"ן. מצד שני, מה שקשה על הרמב"ן זה שאם באמת ענת ברמת נחשב לממשות, יש בתוכו ממשות, אבל יש בתוכו ממשות, אבל אני אומר, הוא לא יכול לתת טעם, תפוחי האדמה שהתבשלו בכלי בשרי, לא יכולים לתת טעם בחלב, אז בסדר, הם לא נותנים טעם בחלב, את החלב מותר לאכול, אבל איך מותר לאכול אותם? הרי החלב בוודאי נתן טעם בהם. ואז אמרנו שכנראה אצל הרמב"ן, בישול שנאסר זה רק כששני הצדדים יכולים לתת טעם זה בזה, והסברנו את הסברה הזאת פעם קודמת. לשיטה הראשונה, לתוספות, לא צריך את כל החידוש הזה של הרמב"ן. זה לא אומר שלא מסכימים לו, אבל לא צריך את זה. הטעם הוא לא טעם, ולכן מילה שהוא לא טעם, הוא לא יכול לאסור את החלב, החלב לא אוסר אותו, זה ברור. לפי השיטה הזאת, אבל צריך להבין למה באיסורים אנחנו לא אומרים נת ברנת. זאת הבעיה שיש לנו עם הצד השני. עכשיו, יש דיון גדול לגבי איסורים. יש קודם כל דעות, יש איזו דעה שמופיעה במאירי, שיש כאלה שחושבים שגם באיסורים יש מציאות של נת ברנת. אני לא אתייחס לזה עכשיו, כי זה ארוך מדי להביא את זה ולהסביר את זה. אבל הדעה המקובלת, הפשוטה היא ש... אין באיסורים נת ברנת. וכשהרשב"א מסביר בכלל את השיטה הזאת, אז רשב"א אומר, כל היסוד של נת ברנת הוא שהוא לא יכול ליצור טעם. אבל אם יש בו איסור, האיסור לא פרח, אומר הרשב"א גם בנת ברנת. פשטות הדברים היא, שזה לא שבנת ברנת אין כלום. יש שם טעם. יש שם טעם, אין שם טעם ממשי שאוסר, כמו שהרמב"ן הבין, שהוא ממש בשרי. אין כאן טעם במובן הזה, יש טעם. הטעם הזה הוא טעם חלש, וכיוון שהוא טעם חלש, אנחנו לא רואים בעיה בטעם הזה. הטעם הזה, אנחנו לא רואים אותו כבשרי, אנחנו לא רואים בקודשים שיש כאן איזו בעיה של קורבן שנותר, כי הכל מדובר על היתר. אבל כאשר יש משהו שנאסר, יש חזיר, יש משהו שנאסר כדי להתיר אותו, אפילו אם יש משהו זה לא טוב, אתה צריך להוציא את הכל. עכשיו, גם בנת ברנת, אנחנו מדברים על מצב בפשטות שיש טעם. אם אין טעם, גם בייסורים זה יהיה בסדר. כלומר, כשתוספות אמרו שאין, שזה שום דבר, הטעם השני, הם התכוונו, למרות שיש טעם, זה לא נחשב הטעם הזה. אבל ברור שיש טעם, אחרת אם אין טעם, אין על מה לדבר. אבל הטעם הזה הוא לא משמעותי, הוא לא נחשב, זה טעם חלש, אז מה אם יש טעם? זה טעם שלא יכול ליצור איסור. אבל אם יש איסור שנוצר, האיסור לא פוקע עד שלא מבטלים לגמרי את הטעם. וזה הכיוון שיצטרכו להסביר, ועליה תוספות, או כל מי שחולק על הרמב"ן. האם מה שאמרתי מובן? אני מוכן לכתוב את זה.
זה מובן, אבל הגדר פה הוא לא כל כך ברור. אין פה, למה בשביל להפקיע איסור צריך שלא יהיה טעם בכלל, ובשביל להכיל איסור צריך שיהיה טעם מספיק
כפה. אז זה נכון. זה נכון
שאת הדבר... זה לקחת עיניים, מה זה?
נכון. את הדבר הזה צריך להבין. אבל אני רוצה להזכיר, ראינו כבר דברים דומים לזה בראשונים, ודיברנו על זה בשיעורים, על מקרים שיש איסור בחתיכה, דיברנו ואפשר לסוחתו, שיכול להיות שכיוון שם... שהיה איסור, ראינו את התוספות, שיכול להיות שצריך לצאת האיסור לגמרי, ואפילו יש בו פחות מטעם, גם זה בעייתי, והסברנו שם בכמה צורות.
נכון, בבשר בחלב.
נכון, נכון, אבל שם מדובר על איסור, מדובר על בשר וחלב. כן, לא מדובר על נת ברנת. מדובר על איסור. ובאפשר לסוחתו, ניסינו להסביר בכמה צורות למה זה. ומה הבעיה של הדבר הזה. וכמובן שאת הדברים האלה צריך עכשיו לנסות ולראות גם אצלנו, שזה אנחנו לא נעשה כרגע, כי זה יגרור אותנו לשיעור יותר גדול. אני רק אכתוב מה שראינו בקצרה. ראינו, נכתוב כאן אחד מול השני, ראינו שיש אפשרות אחת שאמרנו שזה תוספות, רשב"א, נת ברנת, איננו נחשב לטעם של בשר אני לא יודעת לכתוב אחרי זה מסבך אותו בעיקרון, ואכן גם עניין נותר דבר תלוי בחתיכה עצמה. איסור כשקיבל, הסתבכתי עכשיו, אתם מבינים מה אני מתכוון, אני לא רוצה לחזור זה כי זה ארוך מדי, הדבר יועיל, אני לא אסביר, בסדר. עכשיו לפי תוספות, זה תוספות. מצד שני, יש לנו את הרמב"ן. שניים. וזה נת ברנת, עכשיו לטעם בשרי, אבל אין בו כוח להעביר את הטעם. ואמרנו שעל כל אחד מהם קשה. על הדרך שתוסף קשה, מדוע יותר שנת ברנת ייסורים, הרי אין בחתיכה שום טעם. מצד שני, מובן גם החתיכה, גם הדגים מותרים, למרות שקיבלו טעם של חלב, כי בדגים אין טעם. זה התוספות. ברמב"ן ראינו שקשה מובן מדוע חלב מותר, כי הדגים יכולים להעביר טעם, אבל מדוע הדגים מותרים? מובן שיש איסור ואיסורים, שהרי יש בחלב עצמו טעם, לא בחלב, בנת ברנת, שהרי יש בנת ברנת טעם של בשר או איסור. כן, אז הקושייה שהיא קשה לתוספות, זה הדבר שמובן אצל הרמב"ן. והקושייה שקשה על הרמב"ן, מדוע הדגים מותרים וקיבלו טעם של חלב, אז זה הדבר שמובן לפי התוספות. כי הרי הם קיבלו מדבר שאין בו טעם. זה השאלות והדברים המובנים. וראינו הסבר הרמב"ן שרק נתינת טעם הדדית אוסרת. ולכן, כיוון שהחלב, שהדגים בחלב, לכן גם נתינת החלב לדגים אינה אוסרת. הסבר, תוספות לרשמה. אז ראינו על פי הרשמה, צריך לומר, שיש בנת ברנת טעם. טעם, זה טעם שאינו בטל בשישים. אבל זהו טעם חלש. טעם כזה לא יכול ליצור איסור. יש איסור קיים, של חזיר. ואחר כך משל דגים. יש איסור שבו לא פרח. האיסור שלו ולא פרח, ולכן וכן אין נת ברנת באיסורים, כי יש בזה טעם חלש, אבל זה טעם שאין לו משמעות מספיק גדולה בפני עצמו בדרך כלל, כדי ליצור איסור, אבל יש לו משמעות מספיק גדולה כשהאיסור קיים, שזה לא פוקע בצורה כזאת. עכשיו אפשר להבין שליצור איסור, זה יש כאן אולי משהו באמת שנדרש מעבר מכל הבחינות, אפשר להבין זה מציאותית, הלכתית, אם יש איסור, יותר קשה להפקיע אותו. יש מקום לדון בזה, אפק בדבר הזה כרגע, ואני אנסה בקצרה לעבור איתכם על דין קערות שהודחו. טוב, אז אנחנו נעשה קצת הקדמה על מה מדובר. זה נושא שהוא מאוד חשוב גם להכיר אותו, שהוא חייבים להכיר אותו. חוץ מההיכרות להכיר אותו, יש לו משמעות מאוד גדולה בדין קיור, בדין מדיח כלים. אז ננסה להבין את הדברים. התוספות אומרים, תוספות שראינו, תוספות שם, אומרים התוספות שלמרות שנתירים דגים שעלו בקערה, מכל מקום, אם רחצו קערה בשרית, בתוך יור החלבית, כלומר יש לך קיור חלבי חם, ואתה רוחץ בו קערה בשרית, או שרחצו את שתיהם, בתוך יור אחד, בתוך קיור אחד, ומה הם חמים? הכלים אסורים. כלומר, המקרה שתוספות מדברים עליו, נרשום אותו. דין קערות שהודחו. דין קערות שהודחו. אני אולי לפני שאני אקרא את התוספות, לפני שאני אקרא את התוספות, אני רק אומר את המציאות שיש כאן, שזה מה שצריך להבין בתוספות, שזה לכאורה הקושי בדבר הזה. יש לנו סיר בשרי, יש שני ציורים שתוספות אומרים, אבל הם די דומים. יש לנו סיר בשרי וסיר חלבי בתוך מים חמים, זאת מציאות אחת, או המציאות השנייה שתוספות אומרים, שיש סיר בשרי בתוך קיור חלבי. ועל הדבר הזה שזה, על הדבר הזה, אומרים תוספות, שהכלים אסורים. ככה אומרים תוספות, כן, זה תוספות שלנו, חולים קופי ד' עמוד ב', בסוף דיבור המתחיל, כיל חטא. אוקיי. עכשיו, הדבר הזה הוא לכאורה קשה. למה הוא לכאורה קשה? לכאורה דין גרות שהודחו, מה זה לכאורה? נת ברנת. כלומר, קשה, לכאורה, זהו, נת ברנת. למה זה נת ברנת? אז יש לנו את הבשר. הבשר נתן טעם בקדרה. בשר מושל בסיר. נתן טעם בסיר. וזה ההתחלה. אופה. ו...
נראה במים, והמים בסיר חלבי, לא?
מה אתה אומר?
נראה במים, והמים בסיר חלבי.
בדיוק. הקדירה נתנה טעם במים, ואז, כן, הבשר בקדירה, הקדירה במים, ואז המים נתנו טעם, כן, זה קצת יותר מסובך, כאילו, המים נתנו טעם, סיר החלבי, שגם השר הסיר החלבי, איך הוא חלבי? שקיבל טעם מהחלב, וכעת מעביר את הטעם על ידי מים.
אז זה נת ברנת ברנת בעצם.
כאילו זה נת ברנת משני הצדדים, לכאורה זה צריך להיות מותר. זה לכאורה פשטות הדברים, ובאמת, זה דבר שהיה ברור להרבה ראשונים, שהוא מותר, ותוספות קודמים שזה אסור. עכשיו אני חייב להגיד, זו השלכה הלכתית מאוד גדולה, עוד מה אנחנו נראה, השלכות, אבל זה השלכות מאוד גדולות. והתוספות קודמים שני טעמים, למה? טעם אחד אומרים תוספות, שהקדרות נוגעות זו בזו, ולכן יש כאן טעם ישיר. לפעמים הקדרות נוגעות אחת בשנייה, אתה לקחת סיר בשרי וחלבי, שמת אותו בתוך הקיור, זה חם, מים רותחים, הקדרות עצמם נוגעות אחת בשנייה. אז אם הקדרות נוגעות אחת בשנייה, זה כבר דבר בעייתי. ודבר שני, אומרים תוספות, ש... הטעם השני של בשר וחלב נכנס במים ומיד נאסרו המים. מה זה אומר? שהטעם השני של בשר וחלב נכנס במים ומיד נאסרו המים. הר"ן מסביר את הדברים ואומר שיכול להיות שהטעם שיוצא מהסיר הבשרי מתנגש ישירות בטעם שיוצא מהסיר החלבי בלי מים. ואם כך זה לא נת ברנת. ואם הוא מתנגש ישירות, הטעם הבשרי והחלבי הוא אוסר את המים. אם הוא אוסר את המים, נמלא הכלים שבתוכם נאסרים. אז יש לנו כאן שתי סיבות למה לאסור. נכתוב את זה. שתי סיבות ותוספות מדוע אסורים תיארות שהולכו. אז ראינו שהסבר אחד הוא, התיארות נוגעות זו בזו. אם הן נוגעות זו בזו, זה נחשב לטעם ישיר. זה הסבר אחד, והסבר השני, הטעם הבשרי עלול להיפגש ישירות עם הטעם החלבי. הם יכולים להיפגש ישירות ללא מים, ובמקרה זה המים אסורים, כי קיבלו טעם של חלב ובשר, יש בתוכם בשר וחלב, וממילא גם הכלים. אלה שני הטעמים שהתוספות מביאים, אני כותב כאן, על פי הר"ן.
ההסבר השני זה לא פירוט של הראשון?
אז בואו נראה נפקא מינה בין הטעמים ונבין יותר. אם יש במים פי 60 מהקדרות, כלומר יש לי כיור גדול, ענק, יש בתוכו סיר בשרי, יש סיר חלבי, יש פי 60 מים מהקדרות. לפי הטעם הראשון, עדיין הן אסורות, כי יש חשש שאולי הם נגעו אחת בשנייה. אם נגעו אחת בשנייה, העבירו טעם, האחת לשנייה הן אסורות. לפי טעם בית הן מותרות, כיוון שכל האיסור הוא שהטיפה החלבית נפגשה בטיפה הבשרית, ואז הם אסרו את המים, אבל כאן המים הם פי 60 מהטיפות האלה, אז המים לא יעשו, ואם המים לא יעשו, הכלים לא יעשו. אתן רק נכתוב כאן בקצרה. נכתוב בקצרה, נפקמינה. יש מים פי 60. מהקדרות. לפי א', עדיין, לפי א', עדיין יש לנו, כמו שאמרנו, חשש. שמה נגעו הקדרות אחת בשנייה. לפי ב' שהטעם המסרי עשוי להתפגש בחלבי, אפילו אם הטעם המסרי והחלבי ייפגשו, הם לא יאסרו, כי יש מים בשישים. זה כדי קצת להמחיש את הדברים, ותכף אנחנו נראה קצת יותר דברים, אבל השח, בואו נתחיל אולי עם התז, התז מביא את שני הטעמים, ובסעיף קטן ח', אבל בסימן צדיק זי, צדיק ד', בסימן צדיק ד', בסעיף קטן ז', התז פוסק כטעם השני. כלומר, הבעיה היא לא כשהסירים נוגעים אחד בשני, אלא הבעיה היא בטעמים הנפגשים. ולכן, התז מכשיר עקרונית, כף שבטלה ב-60. כלומר, אנחנו מדברים עכשיו על מציאות שלוקח כף, יש לך מרק פרווה, התבשל בכלי בשרי. לקחת כף חלבית, הכנסת פנימה, הכל בין יומו. לפי ההסבר הראשון, אפילו אם יש ביטול ב-60, לקף זה לא יעזור. כי אם אנחנו חוששים שהקף נגעה בסיר והם העבירו טעם אחד לשני, אז הם יעשו. לעומת זאת, לפי ההסבר השני, אם המים הם מעל 60 מהקף, אז אפילו אם יצא טעם מהקף, טעם מהסיר ונאסר, זה יתבטל במים. אז הטעם השני הוא לכולה כאן, שהוא מאפשר ביטול ב-60, וגם השח וסעיף קטן י"ב מביא רק את הטעם השני. אז נכתוב לנו, הם לא יאסרו, וכך הכריעו השח והטז. רואים לפי הדברים שלהם שהם הכריעו כטעם השני. עכשיו גם מסברה ההיגיון לכאורה הוא יותר עם הטעם השני. ולמה? יש לנו כלל שאומר, אין דופן בולעת מחברתה ולא רוטב. זאת אומרת, אם אתה לוקח סיר מתכת בשרי, סיר מתכת חלבי, מצמיד אותם ביחד, הטעם לא עובר מהבשרי לחלבי, מהחלבי לבשרי. לפעמים קורה שעל הגז יש סיר בשרי, סיר חלבי, נוגעים אחד בשני. אם הכל יבש, זה לא עושר. לא עושר אחד השני, כי טעם לא עובר ממתכת למתכת בצורה יבשה. איך הטעם עובר? הטעם עובר באמצעות מים. אם זה עובר באמצעות מים, אז...
נברנת.
אז זה כבר נברנת. ולכן...
אבל אם זה... זה חלוכית ממש... דקה, מה שנקרא. זה גם נברנת.
לכאורה. לכאורה לפי ההסבר הראשון, זה אומר, אבל לכאורה לפי ההסבר השני, כי זה חייב את המים. זה חייב את המים, זה לא עובר ישירות, נכון, שיש מקום לדון בזה, אז זה חייב את המים, וזאת קושיית הרשב"א על הטעם הראשון הזה של תוספות. אז ככה באמת הרשב"א מקשה על הטעם הראשון, וכמו שאמרתי, באמת יש יותר... הכרעה בפוסקים כמו הטעם השני, אני רק אכתוב כאן בקצרה, ועל טעם א', הקשה הרשב"א, שכיוון שאין דופן בולעת בחברתה, ולא רוטב, הרי שתמיד המעבר דרך הסירים יהיה באמצעות מים, וממילא זהו נת ברנת. אולי נוריד את זה מכאן ונשים את זה, אנחנו רוצים לעשות את השקופית, אבל אני מגזם. טוב, עכשיו, יש, קודם כל, לשיטה הזאת של תוספות הסכימו עוד ראשונים, התרומה והסמג והסמק, או שהרידורה והרן, וכך פסק הרמה בסימן צדיק סעיף ג'. לעומת זאת, השולחן ערוך, פסק כדעת רוב הראשונים, שאין דין כערות שהודחו, וגם במקרה כזה זה נחשב ברנת ברנת וזה לא אוסר. אז אני רוצה לתת לכם...
הרב, מה היה נועת תוספות על, על הקושייה של הרשב"א?
זאת שאלה מעניינת, אבל בכל מקרה תוספות הביאו עוד טעם, יכול להיות שהטעם הראשון קצת מחובר לטעם השני, ויכול להיות שמה שאמרתם עכשיו, שאולי זה לחלוכית קטנה, ואז זה לא מספיק דבר, משהו כדי שבאמת זה יחשב נת ברנת, כמו שרציתם לענות פה, עכשיו רק אני רוצה להבין נפקא מינה פשוטה קודם כל. מישהו לקח מרק ירקות, בושל פרווה, בושל בכלי בשרי בין יומו. מישהו לקח מצקת חלבית, בת יומה, שלא בטלה בשישים. הכניס אותה לתוך הסיר, זה דברים שקורים. המצקת חלבית, בת יומה, הסיר בשרי בין יומו, אבל בפנים אין חלב או בשר, יש מרק ירקות. לפי השולחן ערוך, הכל מותר. לפי הרמה, הכל אסור. אם אנחנו אומרים שיש כאן בעיה של קערות שהודחו, ויש מפגש בין הטעמים, ואין ביטול ושישים, צריך להכשיר גם את הסיר, גם את המצקת, ולזרוק את המרק. אתם מבינים שזה יכול לשנות קצת אם אתה ספרדי או אשכנזי, לחיים, לכולה או לחומרה, אבל כאן... הרבה פעמים נשאלתי את השאלה הזאת. הרבה פעמים, ואני שואל בצד השני, ספרדים או אשכנזים, אני מקווה שיגידו לי ספרדים, כי אשכנזים זה בלגה. עכשיו, אומנם, למרות הדבר הזה, גם לאשכנזים יש קולות שמופיעות שם ברמה. קולה ראשונה לאשכנזים, שאם הכלים לא ביחד, אלא אחד אחרי השני, אז יהיה בסדר. כך אומר הרמה בשם איסור ויתר הארוך. הדבר ברור, כי במקרה כזה, הטעם הבשרי והחלבי לא מתנגשים. אתה לקחת קיור, שטפת בתוכו כלים בשרים, הוצאת, באותה מים שמת כלים חלבים. עכשיו אני מדבר שאין ממש בשר או חלב, כי אנחנו מדברים על פרווה עכשיו. במקרה כזה זה קשר. או למשל, גם אם נגיד שאי אפשר להשתמש במדיח מיד אחרי השני, יש מקום לדון לזה, אני לא נכנס לזה כרגע, אבל אם כן עשית הדחה בשרית אחרי הדחה חלבית, ובהנחה ששריות בשריות ממש כן בטלות בשישים שם, אז במקרה כזה, כיוון שזה אחד אחרי השני, זה לא יאסור, כי זה לא היה ביחד. זה המקרה הראשון. המקרה השני, אם אחד הכלים הוא לא בן יומו, גם במקרה הזה זה לא נאסר, אף כלי לא נאסר. כך כותב הטור בשם התרומה, כך כותב השערי דורה וכך פוסק הרמה. למה הדבר הזה לא נאסר? מה הסיבה? הסיבה היא קודם כל, הכלי, הבן יומו, הקשר או הזה, קיבל טעם מלא בן יומו. כלומר, הסיר הקשר, לא יודע אם להגיד כאן קשר, הסיר הבשרי קיבל טעם מסיר חלבי לא בן יומו. המצקת החלבית קיבלה טעם, בוא נאמר, במקרה שלנו שם רק ירקות, שאנחנו רואים שהסיר לא בן יומו, והמצקת כן בת יומה. אז המצקת לא תיאסר, כי היא קיבלה טעם מהסיר, והטעם הזה הוא לא בן יומו, אז הוא לא יכול לאסור. אבל גם הסיר צריך להיות קשר, למרות שהסיר קיבל טעם מהמצקת, והמצקת היא כן בת יומה. למה? כי לפי טעם שתיים, שזה הטעם העיקרי, כמו שאמרנו, מפגש הטעמים במים, זה הבעיה. זה האיסור. במקרה שלנו לא היה מפגש טעמים, כי אחד הטעמים הוא לא בן יומו. יש בן יומו ולא בן יומו, התנגשו ביחד, אחד לא בן יומו, אז הוא לא אוסר בכלל. ולכאורה, לפי הטעם הראשון, היה מקום אולי כן לחשוב לאסור, היה מקום חשוב אחרת, אבל אולי, אם זה באמת צמוד, לפחות אחד יעשר, הלא בן יומו יעשר, כי קיבל טעם מבן יומו. אבל אם זה הכל מפגש במים, במקרה כזה, שני הכלים יהיו מותרים, למרות הדברים האלה, בחוכמת אדם הוא מקל רק אם עבר לילה. כלומר, כשאחד הכלים הוא לא בן יומו, והכלי השני הוא לא בן יומו, הוא בן יומו, אבל עבר לילה, ואז מצרפים את שיטת רבינו תם, שאחרי לילה זה גם נחשב לא בן יומו, ואז בצירוף של שני הדברים הוא מוכן להתיר. אז ראינו כאן כמה קולות. ראינו קולה אחת, קודם כל קולה אחת ראינו אם זה, אם יש ביטול בשישים, שעד לא אומרים דין כערות שהודחו. קולה שנייה ראינו אם הכניס את הכלים לא ביחד, אלא אחד אחרי השני. קולה שלישית ראינו אם אחד הכלים לא בן יומו. כולה רביעית שאומר הרמה, אם הודחו הכלים בכלי שני. הכל שרי. כתז אומר, אפילו היו מלוכלכות. גם ככה מוכח מדברי הרמה בעניין אירוע. למה? כלי שני, אפילו אם היד סולדת בו, הוא לא מפליט ולא מבליע. נסביר תכף. יש מחלוקת בזה, אבל בכל אופן, הקשר שלנו, ובמקרה כזה, אפילו שיש כאלה שמחמירים, אבל כיוון שהכל פה מדובר על חומרה, אז בכלי שני, הרמה לא רצה להקל, וכך מכריע התז להלכה, שבכלי שני זה יהיה מותר. מה הנפקא מינה למשל? אתן לכם דוגמה. יש לך כוס תה, יש לך כוס תה כוס חלבית. אתה לקחת מים, רותחים, שמת בכוס חלבית. שמת שקית תה. מישהו לקח כפית בשרית וערבב. עכשיו, במקרה כזה, הכל בכלי שני. היה עירוי כלי ראשון, אבל עכשיו כשהוא הכניס את הכפית ההפוכה, את הכפית הבשרית, זה כלי שני. כלי שני, הרמה והתז אומרים שאין לאסור. זאת אומרת שבמקרה כזה, גם אשכנזים יגידו שמותר. בואו נסכם את הדברים.
ומותר גם לשים שם חלב?
לשים לכתחילה בטח שעשו, אנחנו מדברים בדיעבד. אף אחד לא מדבר לכתחילה, אנחנו מדבר על זה. אבל אם תשים חלב, זאת שאלה אחרת, זו לא שאלה שנת ברנת, זו שאלה אחרת של כלי שני, האם הוא יאסור במקרה כזה, ויש מקום לדון בזה. אנחנו צריך לדבר על זה, אבל זה יהיה נושא אחר. סיכום, תיארות שהותחו, זה לא סיכום סופי לגמרי, אבל כמו נאמר, מרכז לפחות. משוע חוסק להקל שהכלים מותרים. רמה מחמיר כתוספות שהכלים אסורים. שח ותז, הטעם העיקרי הוא מפגש הטעמים במים, ולא מפגש הכלים. כן? כאילו הטעם ה... נקרא לזה כאן, כדי לסדר את זה יותר, נקרא לזה כאן מפגש כלים, וכאן נקרא לזה מפגש טעמים. בסדר?
אז...
כן. לכן, סיר בשרי, רק ירקות, פרווה, אפילו ללא בצל. מה אתה רוצה? אתה יכול לשאול בינתיים.
אני שואל, האם יוצא שגם לשולחן ערוך, אז לא טוב לשטוף כתחילה ביחד, סיר בשרי וסיר חלבי, בקיאור אחד, במים חמים.
זה נכון, אבל על זה אנחנו נצטרך לדבר, כי זה כל מיני השלכות של מדיח כלים שצריך לברך קצת יותר. לכן, סיר בשרי, רק ירקות פרווה ומצקת חלבית, כשאין בטול בשישים והכל בין יומו, זה המקרה הקלאסי, לספרדים, הכל מותר. לאשכנזים, הכל אסור. צריך להכשיר את הסיר והמצקת, ולזרוק את המרק. ולמרות הדבר הזה, אני חייב להגיד, אני כל פעם נהנה מחדש מהמצגות האלה. זה נראה לי שזה עושה סדר, אני גם צריך לתת לכם בסוף את המצגת שתהיה לכם. והקלות גם לשיטת הרמה. א', אם הכלים בטלים בשישים במים, הכל מותר. תואם את הטעם השני של תוספות. לכן, אם הכניסו כף בשרית לסיר חלבי עם תבשיל הרבה, אם הכף בטלה בשישים, הכל מותר. הכל מותר, גם הכף. מה הדבר השני שאמרנו? זוכרים?
אחד אחרי השני.
תכניס אחד אחרי השני, הכל מותר, כי אין מפגש טעמים. שזה גם כן... טוב, נחשוב לתן. מה הדבר השלישי? אחד הכלים אינו בין יומו. נכון? הכל מותר, כי לא היה מפגש של טעם בשרי וחלבי ביומם. לפי הטעם הראשון, של תוספות, היה מקום לאסור. ואני אכתוב חוכמת אדם, נטל רק עבר לילה, כלי שהוא בן יומו. זה הדבר הנוסף, והדבר האחרון, נראה איזה טיפה, כלי שני, כל מותר. לכן, אם תרבבו תה, אני נמצא, אם תרבבו בכפית חלבית, תה, אני נמצא בכוס שרית, הכל מותר, גם אם הם ליומם, דבר על כלי שני. טוב, יש לנו עוד דברים, אני לא יודע, אני כל הזמן מתלבט, אולי פעם כן נמשיך את זה או לא נמשיך, אולי נתחיל בזה ואז נעבור לחריף, אולי נגיד עוד משהו על זה. צריך להוסיף עוד משהו שזה גם ישפיע על מדיח כלים, אז אולי כן נגיד עוד משהו, אבל אני מקווה שפחות הדברים מסודרים ובהירים, ותודה רובן, אני כמעט שכחתי מזה, היינו עוברים הלאה, אני חושב שזה נושא שחשוב היה לעבור עליו. נכון? מסכימים? מוריי ורבותיי, אני אגיד לכם עכשיו שלום, אז שלום, שלום לעודד, שלום לרובן, שלום לתומר, שלום לאביתר, שלום לאופק, שלום שלמה, שלום רון.
שלום.
שלום אמיתי, שלום ליאור,
שלום
יוסף.